סביבה חינוכית המקדמת התפתחות מיטבית ומוגנות, כוללת רכיבים של טיפוח יחסי קרבה ואכפתיות, תחושת שייכות ולמידה רגשית חברתית, לצד הגדרת גבולות ברורים, הבהרת נורמות התנהגות והבעת עמדה נחרצת כלפי התנהגויות אלימות והתנהגויות סיכון. השורות האלה צוטטו מתוך החוזר מנכ״ל האחרון מיום ה-28 במאי השנה. פרסום החוזר הוא לא מקרי כנראה. הוא עונה על צורך שנובע מעלייה משמעותית בשנים האחרונות במקרה אלימות והתנהגויות סיכון במוסדות החינוך השונים. אז איך מתמודדים עם אירועי קו אדום? מהו קו אדום? והאם הוא מתנייד על פי הצורך או שהוא גבול שאותו לא עוברים? ומי בכלל אמור לנהל את האירוע? על כך ועוד בפודקאסט הבא. שלום רב לכן ולכם, אנחנו עם מתנהגים חינוך, הפודקאסט של מחוז המרכז במשרד החינוך לקראת שנת הלימודים. מפיקה מטעם משרד החינוך כוכב יעקב, מרכזת בחירה קשרי חוץ מחוז המרכז, אני יוסי אינדור, האורך והמגיש. וכדי לענות על כל השאלות האלה ואחרות, הזמנו לאולפן שלנו את יפעת לם רצון, רכזת ניתוח התנהגויות מתיה חפר שרון. שלום יפעת.
שלום לך יוסי.
אז אולי כדאי שנתחיל בהסבר למה יש עלייה במקרי האלימות והתנהגות חריגה בבתי הספר ובכלל בכל מערכת החינוך.
זה שאלה טובה, ואני לא בטוחה שאני יכולה לתת תשובה מלאה. אני כן יכולה להתייחס לזה שאנחנו רואים את זה בחברה בכלל, בארץ מאוד, בעולם בכלל. אני מניחה שיש לזה כל מיני סיבות וגורמים. חלק מזה זה המדיה שתורמת ל...
כולם מאשימים את המדיה בכל דבר.
אני לא אומרת שזה רק. אני גם חושבת שברוב המקרים זה לא דבר, נסיבה, גורם אחד, אלא זה שילוב של מספר דברים. עכשיו, כן, למדיה יש בהחלט השפעה, וילדים נחשפים מגיל מאוד מאוד צעיר לתכנים מאוד אלימים ומדאיגים. בנוסף לזה אני יכולה להגיד בזהירות, ומקווה שלא עורר עליי איזושהי התנגדות, יש משהו שבירידה של הסמכות ההורית, שגם...
אנחנו נגיע לסמכות ההורית קצת בהרחבה, אבל מה שאת אומרת בעצם זה שיש עלייה בעוצמות ויש ירידה בגילים.
חד משמעית, זה מה שאני, נכון, זה מה שאני...
תרגמתי אותך נכון.
לאורך השנים, לצערי הרב, דרך אגב, ניתוח התנהגות זה מדע שמבוסס נתונים, מימנים, מדידים, אנחנו עוקבים אחר האחוזים ורואים עלייה משמעותית באירועי אלימות, בעוצמות ובירידה בגילאים. דרך אגב, פה גם נכנס התכנים המיניים, שאם פעם היינו רואים ילדים שמבטאים התנהגויות מיניות בגיל, לא יודעת, ח', ככה 13-14, היום אנחנו רואים מגילאים מאוד צעירים, אולי אפילו מהגן, הנה אפילו אתמול הייתי באיזה מסגרת שדיברנו על ילד גן שמבטא התנהגויות מיניות. חלק מזה זה באמת חשיפה מאוד מוקדמת, בגיל מאוד צעיר, לתכנים שעוד הם לא יכולים להכיל אותם.
וההורים לא מסתכלים, לא מפקחים ולא רואים מה הילדים רואים.
זה, אני לא יכולה לעשות הכללה, כי בוודאי שזה לא בכל המקומות, אבל היום אנחנו יודעים מעצמנו שאתה גולל באינטרנט, קופץ לך תמונות, סרטונים, שלא לשם כיוונת. וזה מה שהילדים רואים, וזה...
תגידי, כשאנחנו מדברים על קו אדום, מהו בכלל קו אדום?
כל מסגרת צריכה שיהיה לה הגדרה מאוד ברורה של מה זה קו אדום, שזה משהו שכולם צריכים לדעת, ילדים, מחנכים, הורים, צוות, כולם צריכים לדעת מה זה קו אדום. הכי מובהק וברור זה אלימות פיזית, שזה אני חושבת שזה גורף לכל המסגרות. בנוסף לזה, כל מסגרת בהתאם לגיל, לתפקוד, לתהליכים שנעשים, צריכה להחליט מהם הקווים האדומים, אבל זה צריך להיות ברור, מוגדר.
קו אדום משתנה לפי תקופה, אוכלוסייה, מקום, הוא לא דבר קבוע וברור אצל כולם.
אז כמו שאני אומרת, יש דבר שהוא ברור וקבוע לכולם, כמו אלימות פיזית, הטרדות מיניות, ובנוסף, יש מסגרת, שוב אני אומרת, בהתאם לגיל ואתה צודק, בהתאם לגיל, לאפיון, ששם קובעים, האם אלימות פיזית למבוגר, זה גם נכנס בתוך הקו אדום, אבל אני רוצה להוסיף ולהגיד...
זה כמו הסיפור של מיטו, זאת אומרת, בוא, לא גילו לי שהחוק השתנה, שהנורמות השתנו. זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, כשאני מדבר איתך על הקו האדום, הוא זז, הוא רד, או שיש עלייה באמת במקרים האלה?
העניין הוא שצריך לעצור ולהיות פרואקטיביים, לא להיות רק במקום התגובתי, קראה התנהגות, איך אנחנו מגיבים. צריך שיהיה מדרג ברור, צריך שיהיה הגדרה ברורה מה זה קו אדום ומה התגובה לקו אדום. ולהחליט ושזה יהיה משהו שאין עליו שום עוררין, כשנעשה קו אדום, יש הליכי תגובה משמעתיים, שאין פשרות לגבי היישום שלו.
כל בית ספר למשל יכול להחליט מה הקו האדום שלו?
יש חוזר מנכ״ל, כמו שאתה ציטטת ממנו בתחילת דבריך, ומאוד חשוב שכל הצוותים יהיו מחוברים ומכירים היטב את הנחיות חוזר מנכ״ל, ועוד כמו שציטטת, ברור למה עכשיו יש עדכון ויש צורך בזה בשל המצוקה ההולכת וגדלה ואירועי אלימות התכופים שאנחנו רואים בבתי ספר, וחשוב מאוד שכל מנהל וכל צוות יכירו היטב את ההנחיות, זה כדי גם כדי להגן על הצוותים.
אני מתבקש גם בלי חוזר מנכ״ל שקווים האדומים יהיו ברורים למדי.
בהחלט, חד משמעית.
בואי נזכיר שאנחנו מדברים לא על בתי ספר מיוחדים לחינוך מיוחד, אנחנו מדברים עכשיו על בתי ספר כלליים שבהם יש שילוב גם של ילדים מהחינוך המיוחד, אבל כדי לא באמת שנהיה הוגנים, אנחנו מדברים על התנהגויות חוצות את כולם, זה לא בהכרח ילדים מחינוך מיוחד שהם מתנהגים בצורה כזו או אחרת, אלא אני מדבר על התנהגויות כלליות, שהם אצל כל אחד ואחת מאיתנו, זה יכול להיות אצל כל ילד של כל הורה, של כל משפחה, זה נכון?
אנחנו בהחלט מדברים על בתי ספר רגילים בעיקר, כרגע, אבל בכל בית ספר יש גם ילדים משולבים מהחינוך המיוחד, וכמו שאתה אומר, זה לא רק הילדים עם ההגדרה של חינוך מיוחד, נוגעים באירועי קו אדום, באירועי אלימות.
לא, אבל זה חשוב שנדגיש שאנחנו מדברים על ילדים מהחינוך הכללי, לא בהכרח שזה מאפיין את הילדים מהחינוך המיוחד.
גם וגם.
הבנתי. ואיך אנחנו מאתרים ילדים שעלולים להגיע למצבים קיצוניים כאלה? כמה המערכת בנויה לזה? יודעת לאתר מבעוד מועד כדי למנוע?
זה טוב שאתה אומר את הנקודה של למנוע. זה בעיניי עיקר האנרגיה והמאמצים שצוות חינוכי צריך לעשות כדי לשמור על אקלים בית ספרי ועל המיטבי ועל המוגנות של הנוכחים בו, של הילדים ושל הצוות. המניעה, כמו בכל המערכות שאנחנו מכירים, רפואה, ביטחון, מכבי אש, הדגש היום ברור שצריך להינתן על מניעה, כי כשהתנהגות לא נאותה של קו אטום ננקטה, יש פגועים כבר, יש נפצעים, וכולם כבר משלמים מחיר. ולכן, כמו ששאלת, אנחנו יודעים, זה לרוב לא בא בהפתעה.
בואי תיתן לנו כלים למורים, לצוות החינוכי, לאתר ילדים שעלולים להגיע למצבים כאלה. איך אנחנו מאתרים אותם?
זה בדרך כלל באמת לא מפתיע שזה מגיע להתנהגות קיצון, להתנהגות קו אדום. אנחנו רואים לפני זה ביטויים של התנהגויות לא נאותות כאלה ואחרות. ומה שמאוד משמעותי בכל מסגרת, שיהיה דגש ויוגדרו גם התנהגויות נאותות שאנחנו רוצים להגביר. כי באופן דיפרנציאלי, אם נהיה עסוקים במניעה והגברה של הדברים החיוביים, אנחנו נראה ירידה של נקיטה של התנהגויות קו אדום, של התנהגויות לא נאותות. להגביר את הטוב כמניעה, וגם לשמור על האקלים הבית ספרי.
כן, אבל לא כולם יכולים להכיל את זה. זאת אומרת, ההתנהגויות, הכלים שאתם נותנים לילדים מסוג אחד, הם לא בהכרח מתאימים לילדים מסוג אחר. זאת אומרת, היכולת שלכם להתאים את עצמכם בהתנהגויות שלפי הילדים, היא חשובה מעין כמותה.
כל מחנכת יודעת מה יכול להתאים לתלמידים שלה. ובהתאם, כמו שברור לך שנניח מורה למדעים קובעת מה המטרות, מה היעדים של הכיתה שלה. זה כמובן מחובר להנחיות מהמשרד וכן הלאה. אבל היא יודעת איך להתאים כדי לזמן להם הצלחה, כדי להגביר את ההישגים שלהם. אותו כנל, וזה היום כל כך משמעותי, לעשות גם בהתנהגויות. כי המידע היום אנחנו יודעים הוא מאוד מאוד נגיש. הבטן הרכה, זה האקלים, האווירה, ההתנהגויות הרצויות שאותם אנחנו רוצים להגביר. וטעות היא להיות רק במקום התגובתי. קרה התנהגות לא נאותה, איך מגיבים. מה שאנחנו ממליצים מאוד כמנתחי התנהגות, שבכל מסגרת, בכל כיתה, יהיה גם תוכנית התנהגותית להגברת ההתנהגויות הרצויות. לא רק לא אלימות, כן גם תקשורת מכבדת, אבל איך עושים את זה?
אנחנו מדברים על מניעה, ומניעה זה שילוב של כל הגורמים, הורים, ילדים, מערכת החינוך, זה לא יכול להיות גורם אחד רק שמערכת החינוך, עם כל הכבוד למנתחי ההתנהגות למיניהם ואנשי החינוך והצוות החינוכי, זה חלק גדול, זה שילוב של ההורים. העניין הוא שסמכות הורית נפגעה בשנים האחרונות. אז איך את מכניסה אותם פנימה, ואיך את כן מעלה את היכולת תפקוד של ההורים בסיפור הזה, בחלק של מניעה?
זו שאלה מאוד טובה, ובאמת האידיאל שכולנו נדבר שפה אחידה. צוות, הורים, כל הילדים, כל האנשים המשמעותיים לילד שנדבר שפה אחידה. אלא שאנחנו עובדי משרד החינוך, והמנדט שלנו הוא בתוך המסגרת החינוכית, וידינו קצרות. למרות שאנחנו כן לוקחים את זה בחשבון, וכן עושים המון מאמצים כדי לערב הורים בתהליכים, אנחנו לאחרונה אצלנו גם התחלנו לעשות קבוצות הדרכה להורים,
להורים.
אבל זה טיפה בים.
ויש הענות של הורים אגב?
יש. יש, דרך אגב, לא תמיד ההורים שהכי זקוקים הם גם ההורים שיגיעו, מכל מיני סיבות, אני מאוד לא רוצה להיות במקום השיפוטי, אבל אני מסכימה עם זה שמאוד מאוד משמעותי לשלב אותם, ואולי זה צריך להיות חשיבה רחבה יותר, מערכתית יותר, לומר אפילו ארצית, כי אנחנו רואים את הביטוי של זה בבתי ספר.
אבל אתם יכולים לנקוט בצעדים ללא הסכמת הורים, או שהם מחויבים בהסכמת הורים?
כן, אפשר לנקוט איזה צעד, תראה, היום מדובר על זה שהורים מחליטים, יש לזה איזה שהם גבולות, אבל הורים מחליטים איפה הילד שלהם ילמד. גם ילד עם צרכים מיוחדים, עם מורכבויות, עם פערים מאוד גדולים, הורים יכולים לבחור שהוא יהיה בחינוך הרגיל. זה החלטה של הורים. אבל once ילד נקט בהתנהגות קו אדום, אז לפי חוזר מנכ״ל יש בדיוק הנחיות איך נוהגים, וגם זה, גם אם זה ללא הסכמת הורים, כך יהיה.
אפשר.
כן.
יש קורולציה בין הישגים בלימודים לרמת התנהגות?
אני חושבת שכן, אני לא יודעת להגיד בדיוק, אתה יודע, אני אוהבת לעבוד מדויק עם אחוזים, כמותי, אז אני לא יודעת להגיד, אבל מתוך החוויה שלי עם הילדים, איפה שיש שיפור בתפקוד ההתנהגותי, בהחלט יש התאמה להישגים הלימודיים.
מה הסיבות המרכזיות לכך שילדים מגיעים למצבי קיצון כאלה בהתנהגויות?
אז כמו שדיברנו קצת על הסמכות ההורית, זה משהו, איזשהו דפוס, לצערי.
גם סמכות בית ספרית, שהיא הרבה פחות ממה שהיא הייתה. מעמד המורה.
מעמד המורה, כן, הסמכות, הנה, שוב, חוזר מנכ״ל, אני חושבת, שוב, עוד נותן דגש ואפשרויות לנקיטת תגובות ופעילות על התנהגויות קו אדום. אבל כן, יש לזה מספר.
לא, אני רוצה רגע אחד להתרכז בנושא של מעמד המורה. כי אני צריך להעצים את מעמד המורה, לא כלפי איכות ושכר, אלא אני רוצה להעצים את מעמד המורה כלפי התלמידים שלו, כלפי, בתוך בית הספר, שתהיה לו סמכות. מנהל בית הספר נותן את הכלים, המנכ״ל, משרד נותן את הכלים, את היכולת לנקוט בצעדים משמעותיים.
זה הכל נכון, זה גם וגם וגם, גם הנחיות חוזר מנכ״ל, שאם קוראים טוב אז החזיר קצת ככה למנהלים עוד יותר את האוטונומיה לקבל החלטות. אני חושבת שזה גם קצת תרבות בית ספרית, כשאומרים שיש תגובה להתנהגות קו אדום, אם לא דואגים שזה ייושם עד הסוף, אנחנו מלמדים עיגול פינות, אנחנו אפילו בכך עלולים להגביר את המוטיבציה לנקיטת התנהגויות לא נאותות או קו אדום, כי לא אוכפים עד הסוף. אכיפה היא מאוד מאוד משמעותית. אבל אני חושבת שהמעמד של המורה זה משהו הרבה יותר רחב ממה שדיברתי עכשיו, יש לזה, טוב, אנחנו בימינו אנחנו חיים, לא בטוחה שאני רוצה לפתוח את זה, אבל מזכורת
לא, אבל אני מדבר עכשיו להתנהגויות של ילדים מרשים לעצמם. אגב, זה מחמיר בשנים האחרונות בעיקר, נכון?
יש עלייה
של התנהגויות של ילדים כלפי מורים.
חלק מהעלייה באלימות, כן, מופנית גם כלפי מורים, כן.
וחוסר היכולת שלהם להגיב ממש.
אולי אתה מתכוון להגיב בצורה משמעותית, וזה גם סוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה, לוודא שהתגובה היא יעילה. מה הכוונה תגובה יעילה? לפעמים עושים תגובה על תגובה על תגובה, ורואים שההתנהגויות לא פחתות. תגובה להתנהגות לא נאותה צריכה להיות לא נעימה, באופן שאם נעקוב לאורך זמן נראה הפחתה. ולפעמים אומרים הגבתי, אולי הענשתי, אבל ההתנהגות חוזרת. ומכאן אני יכולה להבין, שוב, כמנתחת התנהגות שיודעת לעקוב, שאם אין ירידה, התגובה היא לא יעילה. אין מה לחזור שוב ושוב.
חוזרים על אותם טעויות, כן.
בדיוק.
אבל אז בואי עכשיו, הנה, בדיוק הגענו לנקודה שאני רוצה שנדבר קצת על כלים. איזה כלים אנחנו נותנים בידי הצוותים החינוכיים והמנהל? איזה כלים? אנחנו נותנים להתנהלות יומיומית מול כיתה. באמת, היום יש 30 ומשהו ילדים בכיתה, שמגיעים להתנהגויות קיצון נורא מהר. איזה כלים את נותנת להם?
אז כבר נגעתי בזה, אבל אני אשמח תמיד לגעת בזה שוב. זה בדיוק התוכניות התערבות שאנחנו כמנתחי התנהגות בונים. ביחד, ביחד, בשיתוף פעולה מלא עם הצוותים, בהתאם למה שנכון לכל מנחנכת, לכל מנהלת במסגרת שלה.
מה יש באותן תוכניות התערבות?
בדיוק, באותן תוכנית התערבות, קודם כל נגדיר התנהגות 2-3, שאותה אנחנו רוצים להגביר, וכמו שכבר אמרתי, ואז באופן דיפרנציאלי פחות יהיה מוטיבציה, או יהיה יותר מוטיבציה לנקוט בהתנהגות הנאותה. כמו שאנחנו עושים באמת בכל מקצוע לימודי אחר. ובנוסף, ואתה צודק, זה משהו שלא תמיד מוכשרים לזה. יישום הליכים התנהגותיים להגברת התנהגויות נאותות. איך אני מגיבה בכיתה במהלך שיעור, איך אני בכלל בונה שיעור באופן שיגייס את הקשב ואת המוטיבציה של הילדים לשתף איתי פעולה. זה כלים שלנו יש, לצערי אין מספיק מנתחי התנהגות, אבל איפה שאנחנו נכנסים, אנחנו רואים שיפור בהישגים של התלמידים, אקלים כיתתי יותר נוח ונעים, ובאמת העיקרון הוא לייצר תנאים מזמנים ללמידה, לחזק את התלמידים בדחיפות גבוהה על התנהגויות נאותות, לא להיות רק במקום הנוזף המגיב כל הזמן למה שלא. כל פעם אני שואלת, תמיד אני שאל כל מחנכת, תגידי לעצמך ואחר כך לי, למה כדאי בכיתה שלך להתנהג בצורה נאותה? וזה גם עוצר כדורי שלג, שרואים מישהו עושה משהו שלא מקובל, הרבה פעמים זה מייצר סקרנות וילדים רוצים להצטרף. עצם זה שהם יודעים שהם מתוגמלים, כן, זה לא מילת גנאי, מתוגמלים בצורה משמעותית על התנהגויות נאותות, אנחנו רואים את המוטיבציה שלהם לנקוט בהם ופחות.
אז איך מנהלים אירוע של קו אדום? מה צריכים לעשות במקרה כשזה קורה? יש ההבדל בין אלימות פיזית לאלימות מילולית, למרות שאנחנו לוקחים את זה בכפיפה אחת, זה אסור וזה אסור, אבל יש הבדלים בהם, ומה אנחנו עושים בהתנהלות של קו אדום? מה קורה? מה את עושה? מה הצוות החינוכי אמור לעשות באותו רגע נתון?
אוקיי, אז אחרי שדיברנו לא מעט, ואני מודה לך על מניעה, כי אני באתי לדבר באמת על קו אדום, אבל אני לא יכולה מבחינה מקצועית לדבר על קו אדום בלי לדבר מניעה. כי אני פשוט לא יכולה, אני לא מתחברת לזה.
אז עשינו את זה.
כשיש קו אטום, ואני מסכימה איתך, אי אפשר להתייחס היום, אצלנו, בעולמנו, אי אפשר להתייחס לאלימות מילולית כמו אלימות פיזית. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעצור ולהפסיק, אנחנו לא יכולים לתת לילדים לחזור ולהיפגע, וגם לפגוע. עכשיו, איך מגיבים? קודם כל זה צריך להיות מוגדר מראש. אי אפשר שכל פעם שיש אירוע מתחילים למצוא את הפתרונות. צריך לדעת מראש איך מגיבים, מהם התגובות להתנהגויות קו אדום, ולא להמציא את הגלגל כל פעם. מה שחשוב בבואנו לטפל בהתנהגות קו אדום, שיהיה ברור מי מטפל בזה. כי הרבה פעמים מרוב בעלה כולם באים, וזה יוצר רק עוד אסקלציה, וצריך לדעת מי מטפל, מי הגורם או שניים שמטפלים באירוע הזה. עם הילד, מול הילד ועם הוריו, וככה מתכלל את כל האירוע הזה. ובהתאם לקו האדום, יש לבחור את התגובה המתאימה. וכמו שאמרתי, התגובה צריכה להיות משמעותית, נוקבת, ולוודא שהיא נאכפה עד הסוף. שוב אמרתי, עיגול פינות, אנחנו רק מגבירים.
אז מי צריך לטפל בזה? מנהל, מחנך, מחנכת?
תראה, ברוב המקרים המחנכת תהיה בתמונה, כי היא הדמות המשמעותית שמלווה את הילד. אנחנו לרוב מציעים היום שתהיה עוד דמות, כי אחר כך אומרים, הוא עשתה ככה.
אגב, סליחה על השאלה, אתם רואים הבדל בהתנהגות של תלמידים אם יש להם מורה או מורה?
זה נורא תלוי, זה תלוי באופי. זה תלוי באופי של ה... אבל אני רוצה להגיד לך שליוויתי כיתה של תלמידים בהגדרה עם בעיות התנהגותיות, וכן הרגשנו שאולי דמות גברית הייתה יכולה להועיל שם. אבל בגדול זה נורא נורא תלוי באופי של הבן אדם, לא רק במגדר.
כן, אבל יש נתוני יסוד, זאת אומרת, מבחינת איך התלמידים רואים את זה.
הלוואי והיו לי יותר מורים שהייתי יכולה להגיד לך באופן, בהכללה. יש לנו מעט מאוד מורים במערכת, לצערי, אבל אני כן עוד רוצה להתייחס לשאלתך, להשלים את זה לגבי ההתנהלות באירוע גב אדום. שוב, חייבים גם לחזור לחוזר מנכ״ל, שמדבר על חובת הדיווח, למי מדווחים, וזה מאוד מאוד משמעותי, וגם בניית תוכנית לאותם ילדים שיש חזרה של התנהגויות לא נאותות, שוב, לא להיות רק במקום התגובתי, המעניש לצורך העניין, אלא גם איך אנחנו עוזרים להם, גם ילד הפוגע, איך אנחנו עוזרים לו להתקדם, לשפר את השגה ולהצליח במערכת.
אפרופו למי אנחנו מדווחים, אירוע של אלימות תמיד יישאר בין...
זה כתוב בחוזר מנכ״ל, יש אירועים שכן צריך גם לדווח למשטרה, בוודאי צריך לדווח על אירוע אלימות לפיקוח, לידי ההורים, זה כתוב בחוזר מנכ״ל, ומאוד כן, מאוד חשוב להצמד לזה, כדי שזה לא יישאר.
באופן די טבעי, בית ספר לא רוצה ששמו יופיע כמי שהיו בו אירועי אלימות, כי שם בית הספר נפגע, מוניטי נפגע, איך יוצא באלה.
כן, אני יכולה להבין, אני רוצה לקוות שאנחנו לא כבר קצת פחות במקום הזה, וחוזר מנכ״ל מגבה את זה, ויש חובה דיווח.
אנחנו צריכים לתת למנהלים את היכולת להסביר, שיבינו כמה זה חשוב שזה יטופל גם...
נתקלת ככה בטיוח ובהסתרה, אני חושבת שהיום, מכיוון שברור שכל המסגרות מתמודדות עם המציאות הזאת.
זה צרת רבים.
אז אני באמת בשנים האחרונות פחות נתקלת בזה.
איך אנחנו מחזירים את התלמידים לשגרת לימודים אחרי אירועים קשים בבית ספר?
שזה גם משהו שמאוד חשוב לשים עליו את הדעת, מכיוון שלפעמים עושים הליך של ענישה או תגובה להתנהגות קו אדום, ונותנים ככה לילד לחזור בלי לוודא שהוא כבר לא באותו וייב, שהוא לא באותה מוטיבציה של פגיעה. וילד יחזור אחרי קו אדום לשגרת למידה, לאחר, בדרך כלל זה שיחה עם מנהלת, שיחה ככה ששמה את הדברים מאוד מאוד ברורים, מה כן, מה לא, ובעיקר מבחינתי, אחרי שהוא מוכיח שהוא נכון לשתף פעולה, להקשיב לצוות, לבצע את ההוראות.
אבל צריכים להביא אותו לידי זה שהוא יהיה פתוח ויכול לקבל את זה.
נכון.
אז איך נכון. עושים את זה? זה מה שאני שואל.
יוצרים דרישה שהיא לא מאוד מאוד מורכבת עבורו, כזאת שהוא כן יכול לעמוד ולהצליח בה, לראות שהוא מבצע, לראות ש... וגם, אתה יודע, בהתחלה יש ככה אנישה או נזיפה מאוד חמורה, ולאט לאט אנחנו ככה מתחילים לחזק אותו ולהעצים אותו, לראות שהוא מבצע הוראות לא מאוד מורכבות, לראות שהוא במוטיבציה להיות איתנו בשיתוף פעולה, ורק אז להחזיר אותו לשגרת הלמידה ולהתחיל לחזק אותו. אי אפשר להשאיר ילד נזוף ובחסכים לאורך זמן, כי אחרת זה שוב יעלה את המוטיבציה שלו לנקוט באירוע קו אדום.
איך אותם ילדים מקובלים בכיתה או נדחים או דחויים בכיתה?
אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את זה באופן גורף. יש ילדים עם אלימות שהם ילדים במצוקות חברתיות, ויש ילדים שהם הבריונים של הכיתה. זה משתנה.
זאת אומרת שהטיפול צריך להיות הרבה יותר היקפי, הוא לא נקודתי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עניין חברתי והמעמד של אותו ילד או ילדה בתוך הכיתה, זה חלק מעניין שמורה, מורה, מחנך, מחנכת, צריכים לתת את הדעת.
וזה אתה חוזר בדיוק לתוכנית שעליה דיברתי בהתחלה, שיהיה כדאי לי לכל ילד, בכל כיתה, להיות בשיתוף פעולה, להיות בביצוע הוראות, כי הוא מתוגמל על זה, ואז נותנים עליו את הדגש, שמים עליו את הזרקור, הוא מקבל תעודות, ולא רק כי הוא הצליח במתמטיקה, אלא כי הוא הצליח בהתנהגות שהגדרנו אותה רצויה בכיתה, שזה יהיה מאוד מאוד כדאי, שיהיה לו ככה מקום של כבוד, ואחרים ירצו גם. וזה ככה למקם את הילדים שיקבלו את המקום שלהם לא דרך ההתנהגויות הלא נאותות, אלא להפך.
איך הופכים בית ספר שבו הייתה נהוגה התנהגות אלימה, לא נאותה, מחזירים אותו לשגרה? איך מייצבים אותו? איך מחזירים אותו חזרה לתפקוד מלא ולהפוך אותו לבית ספר נקי, so called? איך עושים את זה?
נקי, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדבר על 0 או 100, אבל אנחנו מדברים על הפחתה. וזה צריך לקחת בחשבון שחינוך זה תהליכים, זה לא זבנג וגמרנו, וזה מצריך התמדה, סבלנות, יצירת שפה משותפת. ולאט לאט, כשאנחנו שוב מדברים על תוכניות של הגברה ועל מניעות קו אדום.
תני לי מתכון שלך למנהלים ולצוותים.
אתה יודע למה אני לא אתן מתכון?
לא.
כי אני לא יכולה לתת מתכון. אני לא אבנה שום דבר ואתן למנהל כך תיישם. כל דבר כזה ייעשה בתהליך של שיתוף פעולה. להבין את המערכת, להבין את הצורך, להבין את אפיון התלמידים, ובעיקר להבין מה נכון לצוות במה הוא מסוגל להחזיק. לפעמים אני אחשוב גדול גדול, אבל הצוות יכול בתור התחלה, ואז נתקדם איתו ממה שהוא יכול. כמנתחי התנהגות אנחנו עובדים על חוויות של הצלחה. ואם אני ארוץ מהר מדי, אני אאבד אותם בדרך. ובגלל זה אני אומרת, אנחנו לא עובדים על 0 או 100, ואנחנו לא עובדים על מתכונים, אנחנו עובדים על תהליכים איטיים, הדרגתיים, ואיפה שיש סבלנות, הדברים משתלמים ורואים את התוצאות.
לא, אני רוצה שמנהלי בית ספר או צוותים חינוכיים יבינו שכדאי להם לטפל בזה, מה זה יביא להם לבית הספר, איזו רגיעה ואיזה שינוי זה. זאת אומרת, שלא יפחדו להודות בבעיה שקיימת אצלם.
היום מנתחי התנהגות מאוד מבוקשים במערכת החינוך, וזאת הסיבה שמבינים שיש לנו כלים, דרך אגב זה ניתוח יישומי של התנהגות. הדגש הוא על הכלים היישומיים הפרקטיים שאנחנו יודעים להפעיל וללוות צוותים ליישם בתוך הכיתות כדי לשפר את האקלים.
טוב, אז אנחנו באמת נקווה לקראת שנת הלימודים הבאה שתהיה פחות אלימה, יותר מכילה, מהנה. עד כאן היינו היום, תודה ליפעת לם רצון. אני יוסי אינדור, שיהיה לכולנו רק טוב, להתראות.